כאן בהרצה עוד, להתחבר למורשת, בכל זמן שתרצו.
ערב שבת בין השמשות, פרשת כי תישא. הפעם אנחנו פוגשים לראשונה את עגל הזהב, הסמל המובהק ביותר לתופעת האלילים. הערב נבקש לשאול, האם העולם המערבי צועד לעבר תרבות של עבודה זרה? נפגוש את הרבה לשעבר דוקטור עינת רמון, מלווה רוחנית שמדלגת בין הזרמים השונים ביהדות, ונדבר איתה על ילדות חילונית שהובילה לחיפוש דתי, ועל הזוגיות המורכבת בין רבה לרב שלכל אחד מהם שיוך דתי אחר. בין השמשות, פרשת כי תישא, בעוד רגע נתחיל. שבת שלום וברוכה הבאה, דוקטור עינת רמון.
שבת שלום.
תשמעי, פגשתי אותך לפני 10 שנים, בתוכניתי הקודמת, מקבלים שבת, ואז התואר שלך היה הרבה עינת רמון. והפעם ביקשת שנשמיט את התואר הזה מהשם שלך. נכון. מה קרה ב10 שנים האלה?
עזבתי את התנועה הקונסרבטיבית, אם כי אני עדיין מלמדת במוסד שהוקם, על ידי התנועה הזאת, והפכתי להיות מעין אורתודוקסית בעקבות הילדים שלי.
זה באמת מה שעניין אותי. היית, לא רק היית רבה קונסרבטיבית, היום יש די הרבה בארץ, היית הסמל בעיניי לצמיחה של התנועות הקונסרבטיביות והרפורמיות בארץ, שפתאום נהיו רבות. אני זוכר שזה היה עדיין לפני 10 שנים, איזה תואר מוזר כזה שמגלגלים על הלשון ולא יודעים בדיוק מהו. והיית מנוסעות הדגל של הרבות הליברליות, ממש הובלת את המהלך הזה, ויותר מאוחר היית ראש בית המדרש לרבנים של התנועה הקונסרבטיבית, וזהו, והלכת לאורתודוקסים פתאום.
נכון.
מה קרה?
התנועה הקונסרבטיבית הלכה לכיוון ליברלי מדי בשבילי, ואני עברתי תהליכים של חזרה לשמרנות.
חזרה לשמרנות.
כן.
וזה ממש בניגוד לחינוך שלך, כן? את גדלת בחינוך חילוני.
נכון.
שייך לתנועת העבודה.
שומר הצעיר.
שומר הצעיר, ההורים שלך, והנוער העובד, את
נכון.
גדלת בנוער העובד.
אבל...
רגע, לפני אבל, וההורים והסבים שלך ממש מייסדי תנועת העבודה בארץ, נכון?
לא במובן הפוליטי, במובן הזה שהם היו חלוצים שבנו.
סבא שלך לדעתי היה חבר ממש טוב של טרומפלדור.
נכון. והיה ממייסדי גדוד העבודה.
הוא סיפר סיפורים על טרומפלדור?
כל פעם לפני השינה. כשהיה עושה לנו בייביסיטר.
באמת? סיפורים על טרומפלדור לפני השינה?
היה לנו הזמנה. סבא, תספר על טרומפלדור, מה היה הלילה האחרון של טרומפלדור שראית אותו.
היו דברים מעניינים שלא כתובים בספרות?
להפך, זאת אומרת, אני חושבת שטרומפלדור היה אדם כל כך מסור מבחינה רוחנית וציונית ויהודית, למרות שהוא גדל בבית לא דתי.
כן.
שלהפך, זאת אומרת, הספרות צמצמה את גודל האישיות.
מה את אומרת?
ממש.
אז סבא נתן יותר מזה.
כן.
מה הכי זכור לך? מה הסיפור שהכי זכור לך על טרומפלדור?
תראה, תחושת בדידות שלו.
בדידות?
הוא הרגיש שהיישוב נטש אותו, שהוא ישב לו שם בתל חי, קומץ של חלוצים.
ועזבו אותם.
מחזיקים בכוח את הגבול. ובאמת זה קבע את גבולה של מדינת ישראל באצבע הגליל. ועזבו אותם, אבל הם לא איבדו את האמונה במפעל הציוני, בגלל זה שיהיו אנשים שלא הבינו כמה זה חשוב.
הנה תראי, השתרבב לו הגבול לתוך השיחה שלנו.
נכון.
כי בעצם שאלתי אותך, מה קרה? ואמרת,
איבדו את הגבול.
איבדו את הגבול.
כן.
אז דברי איתי רגע על הגבול הזה, שאיבדנו אותו, שאיבדו אותו, שבעקבות כך את עושה מעשה כל כך מהפכני מבחינת כן. החיים שלך, מבחינת החברה שבתוכה את חיה, נכון. עד כדי כך שאת כבר לא רוצה את התואר רבה, נכון. שכל כך הרבה שנים הלכת איתו, ועמלת בשבילו, ועבדת בתוכו.
כן, אפילו הייתי שותפה להמצאה שלו.
וואלה.
עם הסופרת רות אלמוג. מה קרה? התנועה הלכה בכיוונים של ליברליזציה.
תני לי דוגמה.
מה שב-2007 התרחש זה שהתנועה הכשירה את הרבנים שלה בשביל לעשות נשואים חד מיניים.
להומואים ולסביות.
כן, וזה דבר שהיה מנוגד לפי הבנתי, הוא עדיין מנוגד לכללי הלכה. ואני חשבתי שתפקיד התנועה היה לבוא ולהגיד, אנחנו פה נותנים קול שמרני בתוך העולם הליברלי. לתנועה לא היה כוח
עכשיו, לא, אבל זה מה שעניין אותך, זה נגד ההלכה? כי הרי את אימן שאפשר ההלכה. לשנות את ההלכה, לא, הרי יש... בקונסרבטיביות יש גמישות הלכתית, זה לא,
טוב, יש...
זה לא אורתודוקסיה.
לא, יש גמישות על פי כללים מאוד ברורים. של הלכה, יש דברים בהלכה שאפשר לשנות, יש דברים בהלכה שאי אפשר לשנות.
אבל האמנת גם שלא צריך לשנות את זה, זה לא רק שההלכה אמרה, נכון?
תראה, הלכה בעיניי זה לא דבר חיצוני, זה דבר פנימי שמגדיר לנו את דרך החיים. ואם יש כללים להלכה שבהם יש דברים שנאמר עליהם בצורה מאוד חד משמעית שזה אסור, אז אני לא רואה איך תנועה שהיא רואה את עצמה כתנועה הלכתית, כן, תנועה רפורמית יכלה ללכת בכיוון הזה, אני גם... אמרתי וכתבתי, כי זאת לא תנועה שמוגדרת כתנועה הלכתית, אבל תנועה שמגדירה את גבולות ההלכה כגבולות שלה, לא יכולה בעצם לנטוש...
אז ברשותך, את... אני מאוד מכבד את ההלכה. באמת, גם כן. אני בתור אדם שלא שומר הלכה, כן. מאוד מכבד את ההלכה היהודית.
כן.
אבל פה יש עניין, כי זה להגיד לאנשים שהמיניות שלהם היא שונה, להגיד לאנשים, את כאדם ליברלי בעצם במורה, אומרת, לא, אתם, אני לא אתן לכם להתחתן, אני לא אתן לכם גושפנקה לנישואים.
תראה, אני חושבת שהראייה שלי את העולם היהודי היא פלורליסטית במהותה. ואני חושבת שיש קבוצות שונות שחושבות דברים שונים. הרבה שנים כשאני עמדתי בפני חיילי צהל או קבוצות שדיברתי, ואמרו לי, מה סוף השינויים שאתם מכניסים? אמרתי, תראו, התנועה הקונסרבטיבית נוסדה על זה שהיא שמה בלמים לשינויים. היא שמה בלמים לשינויים על נטישת השפה העברית ועל נטישת הלאומיות ועל נטישת הכשרות. כי ראו בהלכות האלה ערכים שהם בסיסיים. יש דבר אחד של להיות סובלן כלפי אנשים שהם לא שומרי הלכה בכל מיני צורות, להכיל אותם, לקבל אותם, לאהוב אותם. יש דבר אחר, לא רואה להגיד... ההלכה הזאת כבר לא רלוונטית מבחינתנו. ואני חושבת שבמקרה הזה התנועה שברה את הכלים שלה ואת האידיאולוגיה שלה, ואני לא יכולתי להיות חלק מזה. זה לא אומר, אגב, שאני לא חושבת שזה לא לגיטימי שתהיה תנועה כזאת. לגיטימי שתהיה תנועה כזאת, רק אני לא יכולתי להמשיך להיות חלק מזה.
אבל נגיד שאת רואה זוג של הומוסקסואלים או לסביות, מה את חושבת עליהם?
שום דבר רע.
שום דבר רע.
שום דבר רע.
את פשוט לא מוכן להיות הגושפנקה שמחתנת אותם, או מארגנת את הקשר.
כן, אני כבר לא גושפנקה לשום דבר. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שיחד עם ההחלטה הזאת, אני הבנתי שאני גם לא יכולה להיות יותר רבה. כן? שיחד עם זה הולכת גם ההסמכה שלי, והייתי לגמרי מוכנה להגיד שזה, זה סוף הדרך הזאת.
אבל את חושבת שנשים יכולות להיות רבות? שיש משמעות לתפקיד הזה?
תראה, בסוגיה הזאת ההלכה היא יותר גמישה, באמת, אבל אתה יודע, היום הדברים האלה הולכים יד ביד, הרבנות של נשים הולכת יחד עם הגדרה מחודשת של מוסד הנישואין, אז בסדר. אני לא הקדוש ברוך הוא, אני
ויתרת על זה.
כן, ויתרתי.
זה בטח לא היה קל.
אני רואה את כל התהליכים האלה לטובה, מבחינתי. כנראה שהייתי צריכה להיות חלק מהתנועה הקונסרבטיבית עד שלב מסוים, ומשלב מסוים לא.
אבל זה לא היה קל.
שום תהליך כזה הוא לא קל. אף תהליך של שינוי, של קהילה.
ספרי לי קצת על ההתקלפות הזו. ההתקלפות ממסכות, מתארים.
כן.
את רבה, והדוקטור, והת ראש זה, וראש זה,
תאמין לי,
ופתאום את ממש מתחילה להוריד את כל הדברים.
זה החלק הקל.
זה החלק הקל.
תארים, מינויים, באמת לא דברים שבן אדם צריך לאחז. אני לפחות בטח לא קשורה לדברים האלה. אני חושבת שיותר זה חשיבה מחדש, רגע, אם אני לא הולכת עם התנועה בהחלטה הלכתית אחת שהיא נעשתה, אז בעצם למה אני כן בהחלטה הקודמת? אז אולי גם אני לא צריכה להיות חלק מההחלטה הקודמת, לא להיות פה מישהי שנהנית מאיזשהו שינוי אחד, אבל אומרת שהשינוי השני הוא לא טוב לגבי אנשים אחרים. אז אין לי בעיה.
אמרת משהו קודם לגבי הילדים שלך?
הילדים שלי, זה כבר גם אז עלה בריאיון, ב-2007 הם למדו במערכת החינוך המעורבת של דתיים וחילוניים, וכיוון שהם היו באגף הדתי של המערכת הזאת, אז הם הזדהו עם האורתודוקסיה המודרנית לכתחילה.
אז בעצם קרה אצלך מקרה שס קצת.
שמה?
שס הרי איך היא עבדה פעם? תנו לנו את הילדים. אם אנחנו נקבל את הילדים, בסוף גם ההורים יחזרו ויהיו חלק מאיתנו.
תשמע, במערכת החינוך הזאת, הרבה ילדים שאולי באו מבתים דתיים עברו לחילוניות גם. הילדים שלי ועוד כמה ילדים אחרים, מה שנקרא, עברו לאורתודוקסיה.
אז מה את חושבת בעצם? שהעולם הליברלי מוביל את... את הישראלים לאבדון, שהעובדה הזו שאין גבול,
כן.
שהכל בסדר.
כן, אני
זה
חושב...
זה מוביל לאבדון?
כן, למעשה כן.
תסבירי.
זאת אומרת, א', זה גורם להקצנה מאוד מאוד גדולה בתוך העולם היהודי. העולם הליברלי למעשה הפך להיות פחות סובלני כלפי השמרנים מאשר החרדים כלפי הליברלים.
ככה?
ממש ככה.
קשה לי להסכים עם הקביעה הזו.
אני יודעת, אבל אני אומרת לך
הרי,
את זה...
אני מניח שאם חרדי ייכנס לבית כנסת רפורמי או קונסרבטיבי שבדיוק מחפש מניין, לא תהיה בעיה. אבל לעומת זאת ההפך, אם מישהו שידוע כרפורמי ינסה להשלים מניין עם חרדים, אני חושב שזה יתקבל יותר קשה.
לא יודעת, אני חושבת שהרבה פעמים מחפשים מניין, כל גבר יספר למניין אם הוא יהודי על פי ההלכה, זאת לא הבעיה. אני חושבת שהשיח הפנים יהודי הפך להיות מאוד אלים, מאוד לא מוכן לבחון דעות שונות של אנשים. וזה חבל, אני חושבת שבעיקר זה ממוטט את מדעי הרוח, ובעיקר זה ממוטט את מדעי היהדות מבפנים.
באיזה מובן?
מובן זה שאם, תראה, אני גדלתי בעולם שבו אנשים מהשקפות פוליטיות שונות היו בבית.
כן?
כן, ממש.
אצל ההורים?
אצל הסבים, אצל הסבים.
אצל הסבים.
גם מצד אבא, ששם היה סבא חרדי, שהיו הולכים אליו לבני ברק דרך הפרדסים של רמת גן, ובזכותו חגגנו ליל סדר כהלכתו, כמשפחה שהיא לא שומרת הלכה. וגם מצד אמא, שזו הייתה המשפחה שגרנו על ידה, והיינו מאוד מיודדים עם אנשי אצל, עם אנשי לחי, עם קומוניסטים, והיה ברור שהציונות מאחדת את כולנו, וגם שיש מחלוקות, ושהמחלוקות האלה הן לגיטימיות, ושאדם שחושב משהו אחר
טוב,
על איך המדינה צריכה להיות.
טוב, אני חושב שזו הייתה משפחה מאוד מיוחדת, המשפחה שלה.
בעיניי, תמיד חשבתי, זה הסיפור הציוני. עם אליהו לנקין ואלכסנדר פן, שהיה קומוניסט, ואליהו לנקין שהיה איש אלטלנה, מפקד אלטלנה, היו שניהם חברים של סבא שלי, וישבו סביב אותו שולחן.
אותו חבר של טרומפ.
ואותו חבר של טרומפלדור, וסבא היה חבר של כולם, וסבתא.
ואיך היה נראה שולחן שבת אצלכם?
אז היה נראה מאוד מעניין. קודם כל, הם גרו ביחד כדיירים עוד לפני קום המדינה. אבל שולחן שבת תמיד היה מספר את הסיפורים האלה. היינו משפחה חילונית שהתכנסה לשבת, דודים, בני דודים. אף אחד לא היה יוצא מהבית בין 7-9 בערב, לא לשום תנועת נוער, לא לשום, אחרי זה פתחו בירושלים כל המקומות. משורה, שום דבר לא משחרר. כן?
אז מה היה קורה תכלס? כי אני מבין שהאוכל לא היה הסיפור.
האוכל לא היה. תפוחי אדמה ודג מלוח של החלוצים.
מואלה.
היה תפריט. אבל היה תמיד דיון מאוד מעניין על כל מיני נושאים.
שיחה.
לא, שיחה מאוד מרתקת. וממקום מכבד. אחד היה, אני זוכרת את אבא שלי אומר במעמד הזה, אני מאמין באתה בחרתנו, איש השומר הצעיר. ואחרי זה, אני יודעת מה, אימא שמאוד האמינה בבורא עולם, מה, מה אתה בחרתנו? היה דיון על הדברים המושגים הבסיסיים של העם היהודי.
זה מאוד.
ואנחנו היינו יושבים שם ילדים, כן, מדברים, מתעניינים, משוחחים. והיו סבא וסבתא חלוצים.
היום זה משהו שנעלם מהחברה הישראלית. ליל שבת הזה, שיושבים ביחד ומדברים ומסתכלים אחד לשני בעיניים ומחליפים דעות.
תשמע, אז א', האפשרות להחליף דעות, כמו כפי שאמרתי, היא מאוד מוגבלת. אנחנו היום, עדיין יש לנו פלורליזם במשפחה, אבל לא מדברים בערב שבת על שום דבר שקשור לפוליטיקה.
למה?
כי הפוליטיקה היא נהייתה מאוד רגישה.
למה?
כי קשה לאנשים להפריד בין עצמם ובין הפוליטיקה. אני חושבת
אבל
שהיום
אבל זה אולי גם משהו שקרה אצלך במשפחה, כי עד כמה שהבנתי
כן, המשפחה שלי עדיין מאוד סובלנית, אבל אני חושבת שהאווירה, אולי זה בהשפעת התקשורת. אולי זה בהשפעת זה שאנשים קוראים פחות בכלל. האווירה היא לא אווירה סובלנית במהותה.
אבל גם בתוך המשפחה, בעלך הרב אריק אשרמן, שאני מכיר אותו.
שמאלן ידוע.
שמאלני.
כן.
רבנים לזכויות אדם.
היום זה תורה צדק.
תורה צדק, עמותות שעוסקות בפעילות שמאל מובהקת.
נכון.
ואת, אני מבין, קצת ביחד עם השמרנות.
עם האורתודוקסיה, כן.
זזת קצת ימינה.
נכון.
אז אולי פשוט את שומרת על שלום בית, ולא מדברים על פוליטיקה.
אני שומרת על אהבה, על שלום בית, על היחד, אבל תראה, אני, איך בכל זאת, איש על טלניה יכול היה לשבת עם איש המפלגה הקומוניסטית.
הוא לא היה נשוי לו.
אבל אני לא יודעת אפילו אם אנשים לא נשואים שמוזמנים אלינו לשולחן שבת, יכולים בכלל לדון היום על פוליטיקה בצורה שהיא עניינית, שהיא מנותקת מהזהות האישית ומהכעס הפנימי.
אז אולי עדיף לדבר על פרשת שבוע.
בדיוק.
אז תכף, אחרי הפרסומות נעבור גם לפרשה. הרבה לשעבר, עינת רמון. רמון, אנחנו בבין השמשות, פרשת כתיסה. דיברנו קודם לפני הפסקה על הליל שבת שהיה פעם כל כך משמעותי בכל החברה הישראלית, גם הדתית, גם הלא דתית. היום איכשהו זה נראה שזה נעלם.
תראה, הרבה דברים שהיו מובנים מאליהם גם בחברה החילונית, ואתה באמת הצבעת על כך שגדלתי בחברה מאוד שמאלנית וליברלית, אבל בנושאים מסוימים היו שמרנים. בנושא של שבת, בנושא של נשואין, היו שמרנים. והיום העולם פתוח, הגלובליזציה פועלת, הטכנולוגיה פועלת, אנשים מאוד קשה להם להגיד לעצמם, יש פה דפוסי חיים שאנחנו ממשיכים אותם, והם לא קשורים להלכה, לא להלכה, אלא הם הבסיס של החיים היהודיים שלנו. קשה.
אז בעצם את היום מטיפה לשמרנות, להיות יותר שמרנים בעולם שאיבד לכאורה את גבולותיו, את קוראת לחזור רגע לגבולות. לחזור רגע לדברים הטובים שעבדו פעם וצריכים לדעתך גם להמשיך.
לא הייתי קוראת לעצמי מטיפה. גם אין לי כל כך במה להטיף מעליה.
הנה.
זה אירוח, שיחה מעניינת.
אני צוחק.
כן, אני לא מטיפה. אני מעלה סוגיות, מעלה שאלות. אני לא חושבת שבעולם שלנו מישהו, למעט אנשים שחיים בקהילות מאוד שמרניות, כמו חרדיות, תורניות, מישהו בכלל יכול להטיף. אנשים יכולים להעלות שאלות. ואולי מתוך השאלות האלה תתעוררנה תובנות, והתובנות האלה הללו הן מתעוררות בכל מיני מחנות ואצל כל מיני אנשים. אני מקווה שהתובנה שהשבת היא דבר יקר ערך בציבוריות הישראלית ובפרהסיה הישראלית, היא דבר שהתעורר.
את אוהבת את חוק המרכולים וכל זה?
אני אגיד לך שאין לי בעיה איתו.
אין לך בעיה עם זה?
לא.
אוקיי, נעבור לפרשת כתיסה.
כן.
פרשה כל כך מעניין שאני רוצה רגע להיכנס לעומק שלה. אנחנו פוגשים בפרשה הזו את הדבר המפתיע, המוזר, שבני ישראל אחרי הר סיני, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תוך 40 יום, יוצקים עגל זהב ועובדים אותו ומחוללים סביבו. איך את רואה את האירוע הזה? מה קרה שם?
תהליך פסיכולוגי, הנה, דיברנו על החברה הישראלית, הקמנו פה מדינה וקשה לנו לשמור על המהות שלה. אותו דבר, אנשים עמדו במעמד הר סיני, וקשה היה להחזיק את המהות של הדבר. למעשה, בפרשה הזאת, לפני עגל הזהב, הקדוש ברוך הוא נותן להם את שבת. ואומר להם, זה יחזיק אתכם, זה יחזיק אתכם בתוך ההתגלות הזאת. אבל הם לא מבינים, הם עדיין צעירים ברוחם ובהיסטוריה שלהם, ולא מבינים מה זה אומר. נבהלים מאוד מזה שמשה עוזב, ונופלים לתוך הבור של העבודה זרה.
מה זה הבור הזה של העבודה זרה בעינייך? איך את מגדירה עבודה זרה? כי אחת ההגדרות המעניינות פה בראשה זה מסכה. שעבודת אלילים היא מסכה, זאת אומרת, זה משהו שמסתיר את הפנים.
את הדבר האמיתי.
את הדבר האמיתי, שזה הפנים, כן. הגמישות, הנאות, המשנות הבאה.
Yeah, הפילוסופים של העם היהודי התלבטו עם השאלה הזאת.
אבל מאוד. את, מה את אומרת?
אני חושבת שזאת הקצנה לכיוון אחד או שני. אני חושבת כשממקדים את המהות על איזשהו דבר גרעיני, לא זזים יותר מדי לכאן ולא זזים יותר מדי לשם. זה מאוד קשה, מאוד קשה לדייק מהי באמת המהות של מה שנדרש מאיתנו, ומהי המהות של הפגישה עם הקדוש ברוך הוא. ואולי אחד הדברים שככה עזר לי להבין את הסוגיה הזאת של עבודה זרה, זה היה אברהם יהושע השל, שהוא באמת מהפילוסופים החשובים של התנועה הקונסרבטיבית.
ובכלל. אחד מגדולי היהדות.
והוא רואה בחברה המערבית המודרנית חברה אלילית.
ככה.
ככה.
למה?
למה? כי הוא חושב שזאת חברה שבה האדם, או שהוא מצמצם את עצמו לחומר, זאת אומרת שהוא כחייב.
עובד את הכסף והזהב.
כן, או שמצד שני הוא חושב שהוא אלוהים.
שהוא חושב שהוא אלוהים.
כן, עכשיו שני הקצוות האלה הם לא נכונים, כי אנחנו בני אדם בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בקשב לקדוש ברוך הוא, בקשב למצוות, ואנחנו, אם אנחנו רק חושבים שאנחנו צריכים להתקיים על פי היצרים והצרכים שלנו, זאת טעות. ואם אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את העולם, זאת גם טעות. אם אין לנו את הענווה להגיד שיש מישהו מעלינו, בורא עולם,
ואולי עבודת אלילים זה להגיד, אלוהים הוא ככה, אלוהים אחרת. אולי זה עבודת אלילים. כשמשליחים על אלוהים כל מיני דברים שאנחנו חושבים, אנחנו שמים את זה על אלוהים.
תראה, ביהדות דימויי אלוהים זה דבר מאוד גמיש, מאוד רחב. זה לא העניין. העניין הוא איך אדם חי. והרב שמשון רפאל היר, שאנחנו דורשים ממנו מדי פעם בערב שבת היום, בנוכחות ההורים החילונים שלי, שהיו מצטרפים אלינו גם, מציין את הקשר בין התפרקות מוסרית והדוניזם והתמכרות לחושים, ובין עבודה זרה, והוא הולך בעקבות רשי, והוא הולך בעקבות
פרשנים ישנים. אז מה את אומרת? החברה הישראלית החילונית ברובה, בהכללה, הפכה להיות עובדת אלילים?
חברה מערבית היא עובדת אלילים, החברה האנושית, בעצם המצב כן, מין ברירת מחדל של האדם, זאת עבודת אלילים. השאלה, אז אם אנחנו יכולים להתעלות מעל זה.
איפה את חשה את אלוהים בחיים שלך? ככה.
ערב שבת.
מה, בהדלקת נרות?
גם. גם בתפילות ובכנסת, לפעמים. גם במעשי חסד, שאני רואה שאנשים אחרים עושים, שתלמידים שלי מספרים עליהם, על תהליכים שתלמידים שלי עוברים, של התקרבות, בגידול ילדים, זה נס יומיומי. גם בקרבה להורים, בקרבה בתוך המשפחה. תשמע, זה בעצם אימון פנימי, כל הדרך חיים היהודית.
אימון פנימי?
כן.
למה?
להנחיח את בורא עולם.
למה?
בחיים שלנו.
למה לעשות את זה?
כי בלי זה אנחנו חיים כמו חיות.
ומה רע בזה?
בסדר, יש מי שזה לא מתאים לו.
אז פשוט את אומרת, לא מתאים לך
לא
לחיות
מתאים.
בעולם שהוא
לא.
כולו חומר.
כן, יש מי שזה לא מסתפק בזה. אבל אני רוצה לומר שעבודה זרה היא כנראה ברירת המחדל של המין האנושי. קודם כל, או שאתה חומר, או שאתה אלוהים. אתה לא יודע את האמצע הזה, כי אתה לא באמת מסוגל לחיות בדיאלוג שבובר מדבר עליו.
אתה יודע, זה מעניין, כי כשמתרחשת ההתגלות פה בפרשת כי תישא, יש איזו קריאה מאוד מאוד מעניינת שפורצת, כנראה מפיו של משה, שנקראת בתרבות היהודית י"ג מידות רחמים, כן? ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, וכן הלאה. איך את מבינה את הקריאה הזו, שהיא קריאה כל כך חשובה בתרבות היהודית?
ושאנחנו חוזרים עליה. טוב, זה המידות שאנחנו פונים אליהם, ושאנחנו גם מנסים להידמות להם כמידת יכולתנו.
זאת אומרת, מידות רחמים. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו פוגשים את אלוהים דרך מידות הרחמים.
כן.
כי אפשר לפגוש אותו ממידות אחרות.
גם,
מזה, אבל כשאנחנו נמצאים... מזעם, מכעס, יש את זה במקרא הרבה.
בהחלט, ודווקא זה מה שלדעתי עמוק בתרבות היהודית. אלוהים הוא לא רק רחמים, הוא גם מעמיד גבולות, הוא גם זועם, הוא גם כועס. כן, זה לא...
אבל איפה משה רוצה לפגוש אותו?
אבל משה רוצה לפגוש אותו עכשיו, שהוא כועס, הוא חייב לפגוש אותו ב...
אז מה, משה בעצם עושה טיפול פסיכולוגי לאלוהים? אומר לו, רגע, רגע, אל תכעס, אל תכעס.
או ההפך, אלוהים נותן לו סיפור פסיכולוגי למשה.
למה? אלוהים כועס, משה לא כועס. אלוהים כועס, 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 רוצה להשמיד את העם, ומשה מתחיל לעשות לו, תראה, בעצם לא כדאי לך מה יגידו המצרים, וכל כך עבדת קשה בשביל להוציא אותם ממצרים, זה חבל. ואחר כך הוא עושה לו את המניפור.
אולי, זאת הדוגמה
אישית. הוא עושה לו
י"ג
מידות רחמים. הוא אומר לו, לא, 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 אתה לא כועס. אתה רגוע, אתה אל רחום וחנון. מה שסיפרו לך שאתה עצבני, לא. אתה בעצם נחמד. זה מה שמשה עושה לאלוהים.
זה צמצום של הסיפור. אני חושבת שקודם כל, בורא עולם שלח את משה, כן? להוציא את עם ישראל.
אבל הוא מתחרט.
מתחרט לרגע. צריך את הדיאלוג הזה.
אז הנה, הוא עשה לו טיפול, את מודה, הוא עשה לו טיפול.
הוא עשה לו טיפול, אבל הוא רצה שהוא יעשה לו טיפול. אתה מבין?
תגידי, גם כשהיית רבה קונסרבטיבית, היית עונה לי ככה?
אני חושבת שהייתי רבה קונסרבטיבית, א', יכול להיות, ב', כשהייתי רבה קונסרבטיבית, יש הרבה פירושים שלא הייתי מודעת להם. ואני חושבת שבהחלט נדרשת פה עמקה יותר גדולה. כשעוברים תהליך כזה של עזיבת קהילה ליברלית ומעבר לקהילה שמרנית בעצם.
מה את עושה היום? מה את מתפרנסת? חיה?
לא, אני ממשיכה ללמד במכון שכטר, באגף האקדמי. אני מאוד מאמינה בשליחות של המכון.
מה עוד את עושה?
ואני עושה ליווי רוחני.
ליווי רוחני.
מלמדת ליווי רוחני גם.
למה? אנשים שמלווים חולים, נפטרים, אנשים שעומדים למות.
כן.
הרבה חסד, הרבה רחמים.
משתדלים, בעיקר התלמידים שלי.
דוקטור עינת רמון, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה. שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא, פרשת ויקל פקודי, נדבר עם הזמרת רותי נבון על הצורך בקהילה, בקהל, על המסע האישי שעברה. שבת שלום ומבורך.